שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף נ"ח במסכת שבת. נתחיל ברבע התחתון של העמוד הקודם ונסיים בשליש התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה 13 דקות. אתמול התחלנו לדבר על דברים שלאישה אסור לצאת מהם לרשות הרבים, למרות שמהתורה הם לא נחשבים עשוי. בכל זאת חזל חששו שאם היא תצא עם זה, היא תוריד את זה ואז תטלטל. במשנה יש רשימה של דברים כאלו. היום נדבר על כבול ונחלק את השיעור לשלושה חלקים. החלק הראשון הכי פשוט זה מה זה כבול. יש מחלוקת, רבי אבאו אומר שזה כיפת צמר ששמים מתחת לסבכה. שמואל אומר שזה קבלה דאבדה. בואו נסביר כל דעה. אז שוב, רבי אבאו אומר שזה כיפת צמר מתחת לסחבה. נזכיר שאתמול אמרנו שבזמנם נשים הלכו עם סבכה, שזה סוג של כובע בסיסי, ואמרנו שמעליו, ועכשיו נראה שגם מתחתיו, אפשר להוסיף דברים. אז רבי אבאו אומר שהכבול זה איזושהי כיפת צמר שהייתה מתחת לאותה סבכה, ואסור לצאת בזה לרשות הרבים, כי אם היא תפגוש חברה ברחוב, אולי תשלוף את אותה כיפת צמר ותראה לחברה, ואז תטלטל. זו דעת רבי אבאו, והגמרא מוכיחה שהוא צודק מברייתא שמביאה מחלוקת לגבי כבול. כלומר, תנא קמא בברייתא אומר כמו המשנה שלנו שאסור לצאת בכבול, אבל רבי שמעון שם חולק על המשנה ומתיר לצאת בכבול, כי הוא אומר עיקרון שכל דבר שהוא מתחת הסחבה לא חוששים שהיא תוריד את זה ברחוב, שמא בטעות היא תוריד גם את הסחבה עצמה ואז יראו לו את השערות, לכן בזה מותר לצאת, זו הברייתא, ומזה שרבי שמעון אומר שהכבול הוא מתחת לסחבה, מוכח כמו שאמר רבי אבאו שהכבול הוא כיפת הצמר שמתחת לסחבה. אז זו דעת רבי אבאו, והוכחנו דעתו מברייתא, ועכשיו ממש בסוגריים, אותה ברייתא דיברה לא רק על כבול, אלא גם על משהו שנקרא איסטמה, שזה סוג של סרט ששמים מסביב לכיסוי ראש, בשביל לחסות גם איזה שהם שערות צוררות שאיכשהו יוצאות החוצה, וגם על זה יש את אותה מחלוקת של תנא קמא ורבי שמעון, והגמרא מציין שהאיסטמה עשויה מלבד, שזה בד שלא הורגים את החוטים שלו, אלא דוחסים אותם בכבישה חזקה, וממילא כיוון שזה לא הרוג, אין בזה איסור של כלאיים, כלומר אפשר לכבוש יחד צמר ופשטן, וזה גם לא נחשב בעד לגבי תומת בגדים, ורבי שמעון מוסיף שגם אחרי החורבן שאסרו על קלות ללבוש אתרת, שזה סוג של כתר, את האיסטמה מותר ללבוש. בכל אופן, כל זה היה בסוגריים, ועד כאן דעת רבי אבאו שהכבול הוא כיפת צמר שמתחת לסבכה. שמואל לעומת זאת כאמור אומר שהכבול זה קבלה דאבדה. מה זה קבלה דאבדה? זה איזשהו חותם או סימן, כמו להבדיל דיסקית שיש היום לחיילים, שהעבדים היו לובשים אותם או בשרשרת מסביב לצוואר, או תולים אותם על הבגד, שבזה כתוב שהם עבדים, בשביל שכולם ידעו. ועל זה אמרה המשנה שאסור לצאת בזה לרשות הרבים, זו דעת שמואל, ולמה אסור לצאת בזה? זה כבר דיון שלם בפני עצמו, ולכן עכשיו בשורה השנייה בעמוד א', אנחנו מסיימים את החלק הראשון ועוברים לחלק השני, שבו נתמקד בקבלה דאבדה, או בעברית, חותם של עבד או שפחה, מתי מותר ומתי אסור לצאת בזה לרשות הרבים ולמה. ואת הדיון לגבי זה נחלק לשלושה שלבים. השלב הראשון לא מופיע בגמרא כשלב בפני עצמו, אלא אנחנו ליקטנו כאן את הסברות השונות שיעלו במהלך הסוגיה. זה קצת הורס את המתח ואת הכיף של הלימוד, אבל זה כן יעשה סדר. ויוצא שבסוגיה יש שלוש סיבות למה לא לצאת לרשות הרבים בחותם של עבד. סיבה אחת זה שם העבד יוריד את החותם מיוזמתו, כי הוא מתבייש שידעו שהוא עבד, פגש איזה חבר בתיכון, לא רוצה שהוא יראה שהוא עבד, ויוריד ויטלטל. הסיבה הזאת שייכת גם בחותם של צוואר וגם בחותם של בגד, אבל היא שייכת רק בחותם שהעבד הכין בעצמו, לא בחותם שהאדון שלו הכין לו. כי בחותם שהאדון הכין, האדון מקפיד על זה הרבה יותר, והעבד פשוט לא יעיז להוריד, ולכן אין חשש והוא יכול לצאת. אבל בחותם שהוא עצמו הכין, כנראה האדון מקפיד פחות, והעבד כן אולי ירשה לעצמו להוריד, ולכן חוששים שהוא יטלטל, ואסור לצאת בזה. זו סיבה אחת, שמה הוא יוריד מיוזמתו. סיבה שנייה זה לא שהוא יוריד מעצמו, אלא משהו יקרה והחותם ייפול, ואנחנו חוששים שהעבד ירים את זה ויטלטל את זה חזרה על הבית של האדון. ועל זה אומרת הגמרא, הסיבה הזאת שייכת בין בחותם שהוא עשה לעצמו, בין אם זה חותם שהאדון עשה לו, אבל היא שייכת רק בחותם התכת ולא בחותם טיט. למה? כי חותם טיט שנופל הוא נשבר ולשברים אין שום ערך, ולכן לא חוששים שהוא יחזיר לאדון. רק בחותם התכת, אם זה ייפול זה לא יישבר, וגם אם זה במקרה יישבר השברים שווים משהו, ולכן חוששים שהוא יחזיר את זה לאדון. זו הסיבה השנייה, שמא זה ייפול והוא יחזיר לאדון, שוב רק במתכת. עכשיו, שתי הסיבות שראינו בינתיים שייכות בין בחותם של צוואר, בין בחותם של בגד. הסיבה השלישית, לעומת זאת, שייכת רק בחותם של בגד ולא בשל צוואר, והפעם זה לא משנה אם זה מתכת אותית, וזה שאם החותם ייפול, לעבד לא נעים שאדון יראה שהחותם נפל, אז בחותם של צוואר אינו מה לעשות, אבל בחותם של בגד מה שהוא יכול לעשות זה להוריד קצת את הבגד ולקפל אותו על הכתף בצורה כזאת שלא רואים את המקום שבו החותם אמור להיות, וכך אולי האדון לא ישים לב. ואם הוא יעשה את זה, אומר רבי יוחנן, הוא חייב חטא. כי זה נחשב טלטול של הטלית שלו שלא בדרך לבישה. זו הסיבה השלישית, שוב, היא שייכת לא משנה מי עשה את החותם ולא משנה ממה הוא עשוי, אבל רק בבגד ולא בצוואר. עד כאן שלוש הסיבות, נחזור שוב שנזכור. סיבה ראשונה, שם הוא יוריד מיוזמתו, זה שייך רק בחותם שהוא עשה בעצמו, אבל אם הרב שלו עשה לו את זה הוא חושש להוריד. סיבה שנייה, שהחותם ייפול מעצמו והוא יחזיר את זה הביתה, זה לא משנה מי עשה, אבל חוששים רק בחותם מתכת ולא מתית. סיבה שלישית ששייכת רק בחותם של בגד זה שזה ייפול והוא יקפל את הטלית על הכתף בצורה כזאת שאדון לא ישים לב, וזה כאמור רק בבגד ולא בצוואר. עד כאן שלוש הסיבות, ועד כאן השלב הראשון בחלק השני של השיעור. כאמור, זה לא מופיע כך בגמרא עצמה, פשוט ליקטנו את הסברות שעולות תוך כדי. עכשיו שלב שני, נתחיל את הגמרא עצמה. הגמרא מביאה שני דיונים מקבילים מאוד דומים אחד לשני. בדיון הראשון היא מביאה סתירה בדברי שמואל, בדיון השני היא מביאה סתירה בין שתי ברייתות, כששתי הסתירות ממש מקבילות אחת לשנייה, לכן כאן במקום לראות את הדיונים אחד אחרי השני, נאחד ביניהם ונראה קודם את שתי הסתירות בבת אחת, ואחרי זה את התירוצים. הסתירה אחת כאמור זה בדברי שמואל, ששמואל מצד אחד הרגע אמר שהמשנה שלנו כשהיא אומרת שאישה לא תצא בכבול, היא בעצם התכוונה לחותם של עבד, ובפשטות הוא התכוון שזה אסור בין אם זה חותם של צוואר ובין אם זה חותם של בגד, וזה סותר משהו אחר ששמואל אמר, שלעבד מותר לצאת בחותם צוואר ורק בחותם של בגד אסור לו. זו סתירה ראשונה. סתירה שנייה זה סתירה בין שתי ברייתות, נקרא להם ברייתא א' וברייתא ב'. ברייתא א' היא בדיוק כמו ששמואל אמר עכשיו, שמותר בשל צוואר ורק בשל בגד אסור. ברייתא ב' היא כמו מה ששמואל אמר על המשנה, שאסור בכל מקרה, בין של צוואר ובין של בגד. אלה שתי הסתירות. שוב, בשתי הסתירות יש לנו דעה אחת שמותר בחותם של צוואר ורק בשל בגד אסור, ודעה אחרת שאסור בשניהם, והשאלה היא איך מסתדרים. וזה מוביל אותנו לשלב השלישי, שלב התירוצים. אומרת הגמרא כך. את שתי הדעות שאומרות שמותר בצוואר ואסור בבגד, נסביר כמו הסיבה השלישית, כלומר מדובר בחותם שעשה לו רבו, ולכן אין חשש שהוא עצמו יוריד מיוזמתו, וגם שמדובר בחותם שעשוי מתית, ולכן גם אין חשש שאם זה ייפול הוא יחזיר את השברים הביתה, אלא ממילא כל החשש כאן זה רק בחותם של בגד, שאם זה ייפול אז הוא יקפל את הטלית על הכתף, וממילא בשל צוואר מותר ובשל בגד אסור. זה שתי הדעות שמתירות בצוואר ואוסרות בבגד. לגבי שתי הדעות שאוסרות גם בצוואר וגם בבגד, כלומר המשנה שלנו לפי שמואל וברייתא ב', כאן יש שתי אפשרויות להסביר, או לפי הסיבה הראשונה שתיארנו מקודם, או לפי הסיבה השנייה, ועקרונית יכולנו להסביר בין במשנה ובין בברייתא ב' את שתי האפשרויות, אבל הגמרא מביאה אפשרות אחת לגבי המשנה, ואפשרות שנייה לגבי ברייתא ב', ונסביר למה היא בחרה בכל אחת דווקא את האפשרות הזאת. אז לגבי המשנה שלפי שמואל אוסרת בין בצוואר בין בבגד, אומרת הגמרא מדובר בחותם שהעבד עשה בעצמו, וממילא חוששים לסיבה הראשונה שהוא יוריד כי הוא מתבייש שיר או שהוא עבד, וזה חשש שקיים בין בצוואר ובין בבגד, כמו שאמרנו, וזה לא משנה אם זה מתכת אותית. לעומת זאת, לגבי ברייתא ב' שגם אסרה בצוואר ובבגד, כאן הגמרא בהתחלה מביאה את אותו הסבר, אבל מיד אחרי זה אומרת לא. כאן אפשר להסביר אחרת, וזה שחוששים לבעיה השנייה, כלומר מדובר בחותם עם מתכת, וממילא, אפילו אם נבין שאת החותם הרב שלו עשה, וממילא אין חשש שהעבד יוריד את זה מיוזמתו, עדיין יש חשש שזה ייפול והוא יביא את זה הביתה. וזה חשש שכאמור קיים בין בצוואר ובין בבגד, אבל רק בחותם מתכת ולא בטית, כי טית אין כבר מה להביא הביתה, זה נשבר ולא שווה כלום. אלה שני התירוצים. שוב, במשנה אמרנו שמדובר בחותם שהוא עשה בעצמו, וממילא יש חשש שהוא יוריד מיוזמתו. בברייתא אמרנו שמדובר בחותם מתכת, ויש חשש שזה ייפול ויחזיר את זה הביתה. עכשיו, למה כל פעם הגמרא בחרה תירוץ אחר? אז במשנה העדיפה לומר שמדובר בחותם טית ולא מתכת, כי כנראה רוב החותמות היו עשויים מתית, לכן זה יותר סביר. בברייתא לעומת זאת, העדיפה להעמיד בחותם מתכת, כי בהמשך אותה ברייתא כתוב שהחותם לא מקבל תומה. עכשיו, אם מדובר בחותם מתית, מה החידוש? הרי כל כלי שעשוי מתית לא מקבל תומה. רק אם נאמר שמדובר בחותם מתכת, אז יש חידוש שהיית חושב שזה נחשב כלי או תכשיט, והרי כלים ותכשיטים ממתכת מקבלים תומה, כמה שבלן שזה לא נחשב כלי או תכשיט, ולכן זה לא מקבל תומה. זה היה בסוגריים למה במשנה העדפנו תירוץ אחד ובברייתא תירוץ אחר, ועד כאן השלב השלישי של החלק השני של השיעור, דיברנו על חותם של עבד, מה הבעיות בזה, ראינו את הסתירה בתוך שמואל ובין ברייתא א' לברייתא ב', ותרצנו, ועכשיו ברבע התחתון של עמוד א' אנחנו עוברים לחלק השלישי והאחרון. החלק השלישי מובא כאן בדרך אגב, הוא כבר לא עוסק בחותם של עבד, אלא עוסק בשני נושאים שעלו בברייתא ב', וזה זוג, כלומר פעמון, ובעל חיים. את החלק הזה נחלק לשני סעיפים, סעיף ראשון לגבי יציאה בשבת, סעיף שני לגבי קבלת טומאה. אז לגבי יציאה בשבת אומרת הברייתא שאדם שיש לו פעמון על הצוואר או על הבגד, אז כאן המצב מתהפך ממה שראינו מקודם, ודווקא בצוואר זה חמור יותר, כלומר בצוואר אסור, שם זה ייפול והוא ירים את זה ויטלטל, אבל בבגד מותר. למה פתאום בבגד מותר ולא חוששים שזה ייפול? אומרת הגמרא לפי הריטב"א, כי פעמון ששמים על הבגד נהוג לתפור אותו טוב, וממילא פשוט מבחינה מעשית אין חשש שזה ייפול ולכן לא חוששים. זה לגבי פעמון בבן אדם. דבר שני שברייתא מזכירה זה בעל חי, וכאן היא אוסרת הכל, כלומר גם חותם וגם פעמון, גם בבגד וגם בצוואר, הכל אסור. למה? אז ברוב המקרים זה שם היפול. לגבי פעמון על הבגד, שכאמור אמרנו שתופרים את זה כמו שצריך, אז למה כאן חוששים? מסבירה הגמרא, לא חוששים, אלא זה אסור, כמו שראינו לפני כמה דפים, כי פשוט בהמה עם פעמון זה נראה כאילו הולכים לחינגה, כלומר למכור אותה בשוק, ולכן זה אסור מצד מרית עין. זה הסעיף הראשון. סעיף שני בחלק הזה זה לגבי קבלת טומאה, זה 5 שורות לפני סוף עמוד א', אומרת ברייתא חותם לא מקבל טומאה, כמו שכבר הזכרנו מקודם, אפילו שהוא עשוי ממתכת ואפילו חותם של בן אדם, בכל זאת לא מקבל כי הוא לא כלי ולא תכשיט, אבל פעמון באדם כן מקבל טומאה, בבהמה לא מקבל טומאה. ולמה? כי פעמון זה תכשיט, ולבני אדם יש מושג של תכשיטים והתכשיטים מקבלים טומאה, לבהמה אין מושג כזה, לפחות לגבי טומאה, וזה לא מקבל טומאה. זה בברייתא ב', ועל זה הגמרא מקשה מברייתא נוספת, נקרא לה ברייתא ג', שאומרת בפירוש שגם פעמון של בהמה מקבל טומאה. מה עושים? עונה הגמרא, זה תלוי האם יש בפעמון את האינבל, כלומר מה שעושה את הצליל, או שאין. בברייתא ב' מדובר שאין את האינבל, וממילא אין לו שום שימוש חוץ מזה שהוא יפה, כלומר תכשיט, וכמו שאמרנו כבר, לאדם זה נחשב תכשיט וזה מקבל טומאה, בבהמה לא, וזה לא מקבל. לעומת זאת, בברייתא ג' מדובר שלפעמון יש את האינבל, ואז זה לא משמש רק תכשיט, אלא זה גם כלי שאדם יוכל לדעת איפה הבהמה נמצאת, וממילא זה כמובן מקבל טומאה גם אם זה על בהמה, זו התשובה, ואם זה נשאר. ועל זה רק נאמר עוד שני דברים. דבר אחד, בשורה העשירית בעמוד ב', הגמרא מביאה מקור לזה, שדבר שמשמיע קול נחשב כלי, זה ממלחמת מדיין, כתוב כל דבר אשר יבוא באש, הפסוק אומר שצריך לטהר אותו, ודורשים את המילה דבר כאילו כתוב דיבור, כלומר כל דבר שעושה צליל הוא מקבל טומאה, כי הוא נחשב כלי. זה המקור. דבר שני זה קושייה לתירוץ, זה בשליש העליון של עמוד ב', וזה מברייתא ד' שאומרת בפירוש שפעמון שאין לו ענבל, ששמים על תינוק, לא מקבל טומאה. עכשיו הרי תינוק הוא בן אדם, ואמרנו שבבן אדם גם כשאין ענבל זה תכשיט, וזה מקבל טומאה, אז איך ברייתא ד' אומרת שלא? עונה הגמרא, תינוק הוא אמנם בן אדם, אבל לגבי פעמונים הוא יותר כמו בהמה להבדיל, כי גם אצלו לא שמים עליו פעמון בשביל תכשיט, אלא רק בשביל לדעת איפה הוא, ולכן רק אם יש ענבל זה משמש ככלי וזה מקבל טומאה. עד כאן לגבי קבלת טומאה, בזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', סיימנו את החלק השלישי של השיעור לגבי פעמון, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון ראינו שלאישה אסור לצאת בכבול לרשות הרבים, וראינו מחלוקת מה מדובר, לפי רבי אבאו הכוונה לכיפת צמר שנמצאת מתחת לסחבה, הוכחנו את ההסבר הזה גם מברייתא, ששם רבי שמעון חולק על המשנה ומתיר, אבל הוא אומר בפירוש שזה מתחת לסחבה. שמול לעומת זאת אומר שזה בכלל לא כיפת צמר, אלא זה קבלה דעבדה, כלומר חותם שהעבדים והשפחות שמים על הבגד או סביב הצוואר בשביל להראות שהם עבדים, ובזה אסור לצאת. וזה הוביל אותנו לחלק השני, ששם התמקדנו בחותם של עבד ושפחה, מתי אסור ומתי מותר. הקדמנו שעולות 3 בעיות בסוגיה למה שיהיה אסור. בעיה אחת זה שם העבד יוריד מיוזמתו ויטלטל, שזה שייך רק בחותם שהעבד עשה בעצמו, לא בחותם שרבו עשה לו. בעיה שנייה זה שם החותם ייפול והעבד ירים ויביא הביתה, זה שייך רק בחותם התכת. בעיה שלישית, גם בחותם של טיט, שזה ייפול מהבגד והעבד יתבייש לחזור לאדון שלו עם בגד שאין בו חותם, אז הוא יקפל את הבגד על הכתף שאדון לא ישים לב, זה שייך רק בחותם של בגד ולא בחותם של הצוואר, אלא הבעיות. אחרי זה ראינו שהגמרא מביאה שתי סתירות, סתירה אחת בתוך דברי שמואל, וסתירה שנייה בין שתי ברייתות, ששתי הסתירות הם שמצד אחד שמואל וגם אחת מהברייתות אומרים שהאיסור שייך בין בצוואר ובין בבגד, מצד שני שמואל וגם הברייתה האחרת אומרים שזה שייך רק בבגד ולא בצוואר. מה עושים? אז לגבי הדעה שאומרת שזה רק בבגד ולא בצוואר, האמנו בחותם שהרבו עשה לו, ובתית, וממילא כל החשש זה רק שזה ייפול, והוא ישים את הבגד על הכתף שאדון לא ישים לב, וזה כאמור שייך רק בבגד ולא בצוואר. לגבי הדעות שאוסרות בין בבגד ובין בצוואר, אז את המשנה הסברנו שמדובר בחותם שהעבד עשה בעצמו, וממילא יש חשש שיוריד את זה מיוזמתו בשביל שלא יראו. את הברייתא הסברנו שמדובר בחותם של מתכת, וממילא יש חשש שזה ייפול והוא יביא את זה הביתה. ולמה עדפנו להסביר כך? כי בהמשך הברייתא כתוב שזה לא מקבל טומאה, וזה לא חידוש אם מדובר בחותם של טית, אלא רק אם מדובר בחותם של מתכת. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי עברנו לנושא הגבי, וזה פעמון באדם ובבהמה וחותם בבהמה. חילקנו לשני סעיפים. סעיף ראשון זה הדינים לגבי יציאה בשבת, שפעמון על אדם בצוואר אסור שמא ייפול, בבגד מותר כי שם נהוג לתפור את זה טוב ואין חשש שייפול. בבהמה הכל אסור, גם חותם, גם פעמון, בין בבגד בין בצוואר. ברוב המקרים זה כי שמא ייפול, בפעמון בבגד זה כי זה נראה שהוא הולך לחינגה, כלומר לשוק. זה היה סעיף ראשון. סעיף שני, לגבי קבלת תומה, חותם לא מקבל תומה, אפילו באדם, אפילו אם זה ממתכת. זוג, כלומר פעמון, אם זה של אדם מקבל תומה, אם זה של בהמה, אז לא. הקשנו על זה מברייתא ג' שאומרת שגם בבהמה זה מקבל, והסברנו, בברייתא ב' מדובר שאין נלבל, כלומר אין צליל, וממילא זה רק תכשיט, ותכשיט שייך רק באדם ולא בבהמה. בברייתא ג' מדובר שיש נלבל, וממילא זה משמש את האדם לדעת איפה הבהמה, ולכן זה כלי, וזה מקבל תומה. זה התירוץ. הבאנו לזה מקור מהפסוק כל דבר אשר יבוא ואש, שדבר שעושה כל נחשב כלי. הקשנו על זה מברייתא ד' שאומרת שפעמון של שמים על תינוק, אם אין לו ענבל הוא לא מקבל תומה, והרי תינוק הוא בן אדם, וענינו, לא, לגבי פעמון, תינוק הוא כביכול כמו בהמה, כי אין לו שום עניין בתכשיט, אלא רק עניין שנדע איפה התינוק, וזה שייך רק שיש לו ענבל, רק אז זה נחשב כלי, והוא מקבל תומה, כל טוב.